שלום וברכה לכולם, ערב שבת שלום. אנחנו נחלק את דברינו היום בעזרת השם לשני חלקים. בחלק הראשון אנחנו נעסוק במשנה בדף קוף זין עמוד ב', הסוגיה בדף קוף ח' עמוד א', כמו שכתבתי מקודם, סוגיה מאוד מאוד נרחבת ומורכבת, שיש הרבה הרבה דברים לדון בה. את החצי השני נקדיש למשהו אולי קצת יותר מהיר, נתחיל לעסוק במחלוקות שבין אדמון והחכמים, ונשתדל להקיף את שלוש המחלוקות הראשונות כאן בדף קוף ח' עמוד ב', בדף קוף ט' עמוד א', כי בעזרת השם בשבוע הבא עוד נכון לנו סיום, ואנחנו צריכים בעזרת השם ובלי נדר לעמוד. ובכן, נצא לדרך, אנחנו במשנה בדף קוף ז' עמוד ב'. במשנה הקודמת למדנו על המחלוקת בין חנן לבין בני כהנים גדולים, לגבי השבועה של אישה שהלך בעלה למדינת הים, והיא מבקשת לגבות את מזונותיה, כאשר ברור שהגבייה הזו של המזונות היא מנכסי בעלה באמצעות בית דין. כלומר, ברור שאם האישה הזו מקבלת מזונות, המקור למזונות הללו הרי הוא מנכסי בעלה. והנה במשנה שלנו אנחנו עוסקים במצב שבו אדם טוב לב רואה את המצוקה של אותה אישה שהלך בעלה למדינת הים, ממש אין לה מה לאכול, ולכן הוא מחליט לפרנס אותה מיוזמתו. כלומר, לא מחכים לנכסי בעלה, אלא בא גורם אחר, גורם שלישי, והוא זה שמפרנס אותה. כאשר בעלה חוזר ממדינת הים, מגיע אותו אדם שפרנס אותה ומבקש מהבעל שיפצה אותו, שישלם לו על אותה מזונות שהוא נתן לאשתו בהיעדרו, והשאלה אם התביעה הזו היא תביעה לגיטימית או לא. אומרת המשנה דף קוף זין עמוד ב', מי שהלך למדינת הים ועמד אחד ופרנס את אשתו, חנן אומר, איבד את מעותיו, אף אחד לא ביקש ממך, אף אחד לא ציווה עליך, אף אחד לא שלח אותך, אתה שילמת מיוזמתך, אני לא חייב לפצות אותך. החלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו, יישבע כמה הוציא וייטול. אומרים בני כהנים גדולים, מה זאת אומרת? הרי ברור שאתה חייב במזונות אשתך כאשר אתה במדינת הים, ברור שבית דין היו יורדים לנכסיך, ולכן אתה צריך להישבע כמה, אותו אדם ששילם צריך להישבע כמה הוציא וייטול. אמר רבי דוסא בן הורקנס, כדבריהם של בני כהנים גדולים, שאכן צריך לשלם. לעומת זאת אמר רבן יוחנן בן זכאי, יפה אמר חנן, הניח מעותיו על קרן הצבי. אתה לקחת כאן הימור, אף אחד לא מניח מעות על קרן של צבי, ברור שהם ילכו לאיבוד, וגם אתה, כאשר שילמת מה שלא ביקשו ממך ולא ציוו עליך, ואף אחד לא הנחה אותך לשלם, ואף אחד גם לא הבטיח לך שיפצה אותך על זה, הרי שבמצב כזה הניח מעותיו על קרן הצבי, ולא צריך לשלם. זו המחלוקת בין חנן לבין החכמים. אומרת הגמרא, תנן הטה, משנה במסכת נדרים. המודר הנאה מחברו, שוקל לו את שקלו, הוא פורע את חובו, הוא מחזיר לו עבדתו. כלומר, אף על פי שהם מודרים הנאה, ואף על פי שאסור לו להנות את חברו, בכל זאת יש דברים שמותר לו לעשות, לשלם מחצית השקל עבורו פעם בשנה, לפרוע לו את חובו, ולהחזיר לו את עבדתו. ובמקום שנוטלים שכר, כלומר, במקום שבו מקובל לשלם שכר למי שישיב עבדה, אז הוא כמובן לא יכול לקבל שכר מחברו, הם מודרים הנאה, ולכן טיפול אותה הנאה להקדש. הוא לא יכול לקבל את הכסף, טיפול הנאה להקדש, מתוך תפיסה שמודר הנאה הוא באמת סוג של קונם, קורבן, הקדש. בעזרת השם, בשבוע הבא מתחילים מסכת נדרים, נדבר על זה, ולכן בהינתן שהוא לא יכול לשלם בעד העבדה, אותו מקבל לא יכול לשלם למחזיר העבדה, אזי הכסף יגיע להקדש. אומרת הגמרא, בישלמה שוקל לו את שקלו, מצווה כאבית, דתנן תורמים על האבוד ועל הגבוי ועל העתיד לגבות. כלומר, אומנם מודרים הנאה זה מזה, אבל לשלם מחצית השקל זה מצווה. ומסבירים כאן המפרשים, שיות שבלאו הכי תורמים גם על האבוד והגבוי וכולי, כלומר תורמים גם על אלה שלא שילמו בכלל מחצית השקל. הרי שאותו חברו שמודר ממנו הנאה, בכל מקרה יהיה לו חלק בקורבנות הציבור. בין ששילם מחצית השקל, בין שלא שילם, ונמצא שאם שילמת עבורו מחצית השקל, אז כל מה שעשית זה זכית בזכות המצווה. אבל אי אפשר לומר שאותו אדם הרוויח איזשהו רווח ממוני, או הנאה ממונית, בזכות זה ששילמת עבורו מחצית השקל. הוא לא הרוויח שום דבר. הרי חלק בקורבנות הציבור היה לו מלכתחילה. ולכן זה מובן. מחזיר לו עבדתו נמי מצווה כאבי, כלומר אני לא עושה טובה לו, כביכול אני אומר, אני עושה טובה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ציווה על השבת עבדה, ואני מקיים מצוות השבת עבדה. ולכן שוב, אף על פי שהוא מודר הנאה, ברור למה שוקל לו את שקלו, ברור למה מחזיר לו את עבדתו, אלא אומרת הגמרא, פורע לו את חובו, רק המשטר שלי. ראובן חייב כסף לשמעון, ואני עכשיו הולך ובא לוי ומשלם במקומו של ראובן, אז ברור שראובן מפיק מזה הנאה. איך זה מותר במודר הנאה? הרי יש כאן הנאה, כמשטר שלי יש כאן הנאה של ממש. אמר רב הושעיה, המני אותה משנה במסכת נדרים, היא כמו חנן שבמשנתנו, המני חנני, דאמר איבד את מעותיו. כלומר, במצב כזה, ראובן חייב כסף לשמעון, הוא בא לוי ופרה עבורו את החוב. יבוא לוי חזרה לראובן ויגיד לו, טוב, תשלם לי, אני שילמתי בעדך. ישיב לו ראובן, על פי גישתו של חנן, הניח מעותיו על קרן הצבי. איבד את מעותיו. או במילים אחרות, לא ההנית אותי שום דבר. כך מסביר רב הושעיה. באמת צריך להסביר קצת יותר. היות שלדעת חנן באמת אין אפשרות לקבל את הכסף בחזרה, הרי שאפילו אם מראש אותו אדם שילם והתכוון למחול לו, ואמר, אני לא אבקש את הכסף בחזרה. אין כאן טובה ממונית. הוא לא גמל לו שום טובה. אמנם, התוספות כאן מדגישים שברור שבגרמה בוודאי יש כאן הנאה. זו דוגמה מעניינת ליישום של המונח גרמה, לא בהקשר של שבת או נזיקין, אבל כאמור, מה שמונח באותה משנה במסכת נדרים זה שגרם הנאה מותר. כלומר, ברור שגם לפי חנן גרם הנאה יש כאן. אבל הנאה של ממש אין, שכן לדעת חנן, אני לא מכיר אותך, אתה שילמת בעדי, אבל אני לא חייב לך שום דבר, אין שום קשר בינינו, אני לא יכול, אין לך שום דרך לבקש את הכסף בחזרה. ולכן, אם באמת המשנה ליבא דחנן, הרי שמובן מדוע זה מותר במודר הנאה. כך תשובתו של רבי הושעיה, המני חנני, דאמר איבד את מעותיו. רב אמר, אפילו תימא רבנן, גם לפי חכמים במשנתנו, שאומרים שמי שהלך למדינת הים ועמד אחר וזן את אשתו, אז אפשר לתבוע את הכסף בחזרה, ואם ככה כנראה ודאי שיש כאן טובת הנאה ממונית, אך במה יסקינן שלווה על מנת שלא לפרוע. טוב, זה דבר מאוד משונה, מה פתאום הלוואה שלא לפרוע, לא קוראים לה הלוואה, קוראים לה מתנה, ולכן רשי כאן מדגיש שכמובן לא מדובר על מצב שהוא לא מתכוון לפרוע בכלל, אלא מדובר על מצב שבו אין זמן קבוע לפיראון, והיות שאין כאן נגיסה, כלומר אין בהילות על הלווה לשלם, הרי שכאשר בא אותו פלוני ופרה את החוב של הלווה, זה לא נחשב כטובה. כי הוא אומר, לא בוער, היה לי זמן. בבוא העת כבר הייתי מחזיר את, את ההלוואה. זו לא טובה, לא טובה עד כדי כך גדולה, כי לא קבענו זמן ספציפי לפיראון. מדברי רב, אבל באמת משמע, שאילו היה מדובר על הלוואה רגילה, אז לדעת החכמים החולקים על חנן, באמת יעזר על מודר הנאה לפרוע חוב לחברו. כי ברור שהוא עושה לו טובה בזה. הראיה שהוא יכול לתבוע ממנו תשלום. ולכן יש כאן הנאה ממונית ממש. אבל כאשר לא קבעו זמן לפיראון, מה שהגמרא מגדירה כעל מנת שלא לפרוע, במצב כזה גם החכמים מודים שאין כאן טובה כל כך גדולה, ולכן זה מותר במודר הנאה. אומרת הגמרא בישלמה רבה, לא אמר כרב הושעיה, דמוקים לה כרבנן. כלומר רבה מעדיף להעמיד אפילו על איבא דחכמים ולעשות קצת אוטימתא שמדובר על אותה הלוואה של על מנת שלא לפרוע. אלא רב הושעיה, מה הייתה מה לא אמר כרבה? באמת מה רבה תירוץ של רבה? אמר לך רב הושעיה, נהי דענה ליטלי, גם אם אין כרגע חובת תשלום תכף ומיד, דהיינו לא גרמתי לך הנאה ממונית ישירה, כי עוד היה לך זמן לשלם בהזדמנות אחרת על כיסופה מליטלי. הרי סוף כל סוף, כל פעם שאתה רואה את אותו מלווה ברחוב, אתה עובר למדרכה בצד השני, לא נעים לך לפגוש אותו. נכון, הוא לא נוגס בך, אתה לא צריך לשלם לו עד יום ראשון בבוקר, אבל זה לא נעים. כולם יודעים שיש חוב, וכולם יודעים שהחוב לא נפרע, ולכן כאשר בא אותו פלוני ושילם עבורך, הוא בעצם כן נתן לך הנאה ממונית של הכיסופה. ולכן בא רב הושעיה ואומר, הדרך היחידה להסביר את המשנה בנדרים זה רק על איבא דחנן, שבעצם אומר, הניח מעותיו על קרן הצבי, אם אדם אחר בא ומשלם עבורך, אתה מנותק ממנו לחלוטין ולא חייב לשלם לו שום דבר. אתם רואים שיש קצת בעיה עם הגרסה, במשפט האחרון בסוגיה, מה שכתוב לפנינו זה, התמנה מאית לי הנאה, בהי הנאה דמיכסף מיני. עכשיו, לכל זה כפל העניין במילים שונות. זה בדיוק מה שרבי הושעיה מסביר, שגם כאשר אין הנאה ממונית של ממש, עדיין יש כאן סילוק של הכיסוף, ובאמת, הבח מציע פשוט להוסיף את המילים לישנה אחרינה, כלומר, אותו דבר במילים אחרות. יש הגעה קצת יותר ארוכה כאן, שרבי צהל רגנשבורג, שמנסה אולי בכל זאת להסביר, אולי יש הבדל בין הדברים, אולי בכלל צריך למחוק את המשפט הזה וכולי, אבל ככה או ככה הכוונה ברורה, ולדעת רבי הושעיה, שוב, אין הנאה ממונית ישירה, אבל בוודאי שסייע לו למעט את הכיסופה. ולכן לדעת החכמים, הדבר בכל מקרה אסור, וממילא חייבים להעמיד את כל הסוגיה כולה, אליבא דחנן. זו הסוגיה, ומצד פשט הגמרא דברים די פשוטים, אבל כמו שהקדמתי ואמרתי מקודם, וכמו גם ששלחתי אליכם מקודם בוואטסאפ, יש הרבה 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 מה להרחיב בלמדנות ובכלל בכל מה שיש כאן בסוגיה שלנו. אז כאמור, הסוגיה נרחבת עד למאוד, היא זכתה לדיונים רבים, ואני חושב שבאמת אפשר לחלק את זה לשלושה הקשרים, או לשלושה תחומים, ואני מודה ששלושתם מאוד קרובים לליבי, על כל אחד מהם היה אפשר לתת ממש שיעור שלם, ונעשה את זה ממש ממש בקצרה. אז הסוגיה הזו יש בה דיונים רבים בהלכה, בלמדנות ובמשפט העברי. הלוך למעשה, יש מחלוקת עצומה בין הראשונים, בהבנת מסקנת הסוגיה. מוסכם על הכל שההלכה בסוגיה שלנו כדעת חנן, שמי ששילם מזונותיו, מי ששילם מזונות לאותו אחד שהלכה אשתו למדינת, לאותה אישה שהלך בעלה למדינת הים, הניח מעותיו על קרן עצמי. כך למשל פוסק הרמב״ם, פרק י' ב' מהלכות אישות, הלך בעלה ולוותה ואכלה, כשיבוא חייב לשלם. אבל אם עמד אחד מדעת עצמו וזנה משלו, אם יבוא הבעל אינו חייב לשלם לו, והרי זה איבד את מעותיו, מפני שלא ציווהו לזונה, והיא לא לוותה ממנו. ואם כן, כאמור זה מוסכם על כל הראשונים, שבמשנתנו ההלכה כחנן, וכפי שמסכים לו רבן יוחנן בן זכאי. רבנו תם, בתוספות כאן, בדף קופרת עמוד א', מסביר יותר את הסברה בעניין הזה, ומקרים מן התוספות, ורבנו תם מפרש, דאיירי דווקא במזונות אשתו, ומשומח ייפטור, דאין הדבר ברור שהיה מתחייב זה הבעל מזונות. שמה היה יכול להיפטר, שהאישה עצמה הייתה מצמצמת, אם לא הייתה מוצאת מי שממציא לה מעות. ואף על גב נפסקו לה בית דין מיירי, די לבחי לא היה מחייב לכולי אלמה, מכל מקום הייתה מצמצמת שלא יקריאו לה רב תנות. כלומר, אומר רבנו תם, יש כאן הלכה מיוחדת לעניין חיוב מזונות, חוזר רבן ממדינת הים ואומר לו, מויכל טויבס, מי ביקש ממך בכלל? אני אומנם הייתי במדינת הים, אבל אשתי ילדה גדולה, הייתה מוצאת דרך להסתדר, ולכן אף אחד לא ביקש ממך לזון אותה. וממילא אני לא חייב לשלם לך שום דבר. אז כאמור, הדבר הזה מוסכם בין הראשון. אלא שמכוח הסברה הזו שקראתי עכשיו מרבנו תם, מכוח הטענה הזו של הבעל שאומר, האישה הייתה מסתדרת, האישה הייתה מצמצמת את מזונותיה, אף אחד לא ביקש את עזרתך, מכוח התפיסה הזאת יוצר רבנו תם לדון בדבר החדש ולומר, שבאמת אין לך בו אלא חידושו. דהיינו הלכה כחנן, שהמפרנס את אשת חברו הניח מעותיו על קרן הצבי, אבל אינה חינמי בכל הלוואה אחרת, אם ראובן פורע חוב עבור שמעון, הרי ששמעון אכן מחויב לשלם לו, כי ראובן עשה לו טובה גדולה, הוא פרע את חובו. רבנו תם ממשיך ואומר, ואני מקריא כאן שוב מן התוספות דף קח עמוד א', אבל לגבי שטר חוב, אפילו חנן מודה דלא איבד מעותיו, דהנאה גמורה היא, הועיל ולא היה יכול להיפטר בשום עניין. כלומר, הבעל יכול לטעון, אשתי הייתה כבר הייתה מסתדרת, הייתה מוצאת מזונות איכשהו, הייתה אוכלת אצל ההורים, הייתה מוצאת פתרון. אבל כאשר מדובר על חוב גמור, ובא מישהו ופרה עבורך את החוב, איך היית ניצל מן החוב הזה? איך היית בורח ממנו? ולכן במצב כזה אומר רבנו תם, גם חנן מודה, שזה ממש לא הניח מעותיו על קרן הצבי, אם אני פרתי את החוב שלך עבורך, אתה צריך לשלם. אלא שלפי הפירוש הזה של רבנו תם, כמובן קשה מאוד להבין את המשנה בנדרים. אז אם ככה, למה זה מותר במודר הנאה? איך יכול להיות שהתירו למודר הנאה לפרוע חוב עבור חברו? הרי אפילו אליבא דחנן, יש כאן הנאה ממונית, הוא יכול לתבוע על זה את השלום. ולכן רבנו תם נדחק מאוד ומסביר, אני ממשיך וקורא, והכי פירושה, כלומר כך מסביר רבנו תם את מהלך הסוגיה, המני חנני, כלומר, היי פורע, כלומר אותה משנה במסכת נדרים, שאומרת שלמודר הנאה מותר לפרוע חוב חברו, היי פורע, מיירי באותו חוב דאיירי בחנן. כלומר, המני חנני זה לא רק אליבא דחנן, אלא זה מדבר על המקרה הספציפי שעליו חנן מדבר, דהיינו במזון האישה דווקא, וחנני. וכך פירש גם רבנו חננאל. כלומר, כל הדין שמותר לפרוע חוב למודר הנאה, זה דווקא בחוב כזה של מזונות אשתו, כך מסביר רבנו תם. ולכן אני חוזר שוב ואומר, זה שבמשנתנו הלכה כחנן, שמי ששילם מזונות לזו שהלך בעלה למדינת הים, על זה אין מחלוקת, שהניח מעותיו על קרן הצבי. אבל בא רבנו תם ואומר, זה נכון דווקא במזונות, זה לא נכון בחוב. אלא שממשיכים התוספות מביאים את דעת הריבה, שחולק על רבנו תם, ומוכיח מן הירושלמי, זה ממש מפורש בירושלמי, שבדיוק כמו שנחלקו חנן ובני כהנים גדולים לגבי מי שמשלם מזונות לאישה, כך בדיוק נחלקו בכל מי שפרה חובו של חברו. אז לא נאריך כאן בלימוד דברי הירושלמי לעומקם, הם מצוטטים כאן בתוספות, אבל רבנו תם באמת מכיר בכך שהירושלמי מפורש להפך מדבריו, ואומר שזו מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, והלכה כבבלי. אבל כאמור, הריבה מוכיח מן הירושלמי שחנן סבור שגם בחוב רגיל, יכול הלווה לומר לזה שפרה עבורו את החוב, מויכל טויבס, מי ביקש ממך? רוב הראשונים באמת מפרשים את הסוגיה כדעת הריבה, וכך גם נפסקה הלכה בשולחן ערוך, בחושן משפט, בסימן קכ"ח, הרי מה שם גם הוא מסכים לפסק הזה של שולחן ערוך לפי הרמב״ם, ומזכיר גם את דעת רבנו תם, יש ויכוח גדול בין האחרונים, מה הייתה דעתו של הראש, האם הראש אומר כמו רבנו תם, או שהראש אומר כמו הריבה, והרמב״ם, בקישור ששלחתי לכם מקודם, צירפתי פסק דין של הדיין, של רב צבי יהודה בן יעקב, מספרו משפטיך ליעקב, הספר נמצא באתר דעת, והוא שם דן מסכם את הסוגיה ההלכתית שלפנינו, דהיינו את המחלוקת הזו בין הראשונים, את הביאור של דעת הירושלמי, וכן הלאה וכן הלאה, ובאמת בין פסקי הדין אפשר למצוא מדי פעם כל מיני מקרים מורכבים כאלה, כאשר אדם אחד משלם בעד אדם אחר, הוא היה משוכנע שעלה זפרה לו, כלומר שהוא יחזיר לו את מה שהוא שילם, וכאמור העיקר להלכה, כדעת הריבה, כדעת הרמב״ם, כפסק השולחן ערוך, שהניח מעותיו על קרן הצבי. אז כאמור, אפשר היה לדון בסוגיה שלנו ולברר את ההלכה ואת המקרים השונים שנידונים בין הפוסקים. אלא שגם גדולי הלמדנים השתעשעו הרבה בסוגיה שלנו ובשאלה מרכזית אחת, והיא זו. כל המחלוקת בין חנן לחכמים היא האם הלווה מחויב לפצות את זה ששילם עבורו. אבל שואלים כולם, רגע רגע, עד שאתה דן בזה, מי בכלל אמר שהחוב נפרע? ראובן חייב כסף לשמעון. איך יכול להיות שעכשיו כסף ששמעון יקבל מלוי פרה את החוב של ראובן? כלומר, למה שמעון לא יכול לטעון? מה שלוי הזה שילם לי, לא יודע, החליט לתת לי מתנה. אבל הדבר לא גורע כי הוא זה מהשיעבוד שיש לי על גבי ראובן. הרי ראובן חייב לי כסף, את אותו לוי אני בכלל לא מכיר אותו. הוא החליט לתת לי כסף, זכותו. איך יכול להיות שהתשלום הזה של לוי פתאום פותר את ראובן מלשלם? שוב, כל המחלוקת בין חנן לבני כהנים גדולים, זה האם אחר כך לוי יכול לתבוע את כספו מראובן. אבל הכל מודים שהחוב כשלעצמו נפרע. למה? איך? אז יש שרצו לומר שבאמת הדבר הזה בלתי אפשרי. אלא אם כן נניח ששמעון, המלווה, פשוט מוכל על החוב. ברגע שלוי שילם לו, הוא מחל על החוב של ראובן. אבל אם ככה, אז באמת לכאורה הוא יכול גם לא למחול. ואז כל הדיון בסוגיה שלנו בכלל לא מתחיל. ועוד יותר מזה, שיש כמה ראיות עצומות לזה שהדבר מועיל גם בלא מכילה. בראש ובראשונה, דעת כמה מגדולי האחרונים, הגר"א, מחנה אפרים ועוד, שאדם יכול לפדות את בנו של חברו, לפדות את בנו של בן חברו, ולשלם 5 סנאים לכהן. כלומר, לראובן נולד בן, הוא צריך לפדות אותו, בא שמעון, ונותן לכהן 5 סנאים, ואומר, זה בעד הבן של ראובן. אז כמובן, ראובן מאוד יעלב, הוא אומר, אני רציתי לפדות את הבן שלי בעצמי, הוא אפילו יכול לתבוע משמעון מה שנקרא 10 זהובים, כדין מי שחטף מצווה לחבר שלו. אבל הבן שלעצמו פדוי. עכשיו, ברור שבפדיון הבן לא מועילה מכילה של הכהן, ולכן בהכרח צריך לומר שמדובר כאן על פיראון החוב ממש, כלומר שאדם אחד יכול לפרוע חוב שמוטל על אדם אחר. ראובן, אבי הבן, הוא זה שחייב 5 סלעים לכהן, אבל עכשיו כשבא שמעון ושילם 5 סלעים, הוא ממש פרה את החוב של ראובן. אז איך זה יכול להיות? וכאמור, מכילה לא שייכת כאן. ולכן אין ברירה אלא להיכנס להגדרות למדניות מאוד דקות ומורכבות, שהדבר הזה הוא מדין עבד כנעני, מדין ערב, כמו בסוגיה הראשונה, כמו בסוגיה בפרק ראשון בקידוש, עם מי שזוכר, כאשר אדם אחד משלם לחברו וזוקף את ההנאה לטובת אדם אחר, ויש בדבר הזה עריכות ברב שמעון שקוב, בחזון איש, ועוד הרבה אחרונים. אני גם זוכר שפעם שמעתי על הדבר הזה שיעור מרב אושר וייס, אני חושב שהרבה אנשים מאזינים לשיעוריו של רבנו, של רב אושר וייס, שיעורים מיועדים לקהל הרחב, מאוד קל ונוח ונינוח לשמוע את השיעורים האלה בלכתך בדרך, אבל יש בכל הלשון גם שיעורים שרב אושר וייס מעביר בבית מדרשו, בכולל שלו, שלומדים חושן משפט, ואלה כבר שיעורים הרבה יותר עמוקים ומורכבים, לא תמיד אפשר להזין להם בלכתך בדרך, צריך לפתוח את המקורות בפנים, וכאמור, גם בסוגיה הזו, זכור לי שיעור שבאמת רב אושר מאוד מאוד התלבט והתחבט סביב החזון איש, וסביב כל העניין הזה של מדין עבד כנעני, מדין ערב וכולי, והמאמר השני שצירפתי מקודם, הוא מאמר מספריית אסיף, מצאתי אותו בספריית אסיף, שבאמת מנתח את הסוגיה הלמדנית, ואת הדעות השונות באחרונים, בהגדרה של איך יכול להיות שתשלום של אדם אחד, נזקף לזכותו של אדם אחר. אבל, ואולי זאת הסוגיה אפילו העוד יותר רחבה, חוקרי המשפט בכלל, והמשפט העברי בפרט, העריכו עד מאוד בסוגיה שלנו. כי הסוגיה שלנו בעצם עוסקת בשאלה משפטית עמוקה. כיצד אנחנו צריכים להתייחס לאדם, שפועל כדי להציל את ממון הזולת, או לסייע לזולתו, אבל אף אחד לא ביקש ממנו לעשות את זה. עכשיו, במרחבי השס מצאנו לא מעט דוגמאות לנושא הזה, והתוספות המאוד ארוך כאן בסוגיה שלנו, התוספות שמתחיל בדף קוף זין עמוד ב' ועובר לדף קוף ח' עמוד א', באמת מבקשים להשוות או לחלק בין המקרים השונים. אני אקריא אולי ממש רק את תחילת התוספות, מי שרוצה לעקוב, בתחילת דף קוף זין עמוד ב'. כותבים תוספות, חנן אומר איבד מעותיו, ליק עליה קשויי, מהדקיימלן היורד לתוך שדה של חברו ונטעה שלו ברשות דשמין לו כאריס, או בונה חורבתו של חברו דנותן לו מה שאינהו, הלכה מפורשת שמי שאיבד בעין את שדה חברו והשקיע בה והצמיח אותה, אז בעל השדה באמת צריך לשלם לו לפחות על ההנאה שיש שם. אומרים תוספות, דהתם השבח בעין ודינו שיטול. כלומר, יש כאן משהו ממשי. הוא נטע עצים בשדה, הוא בנה בית מאותה חורבה, ולכן הוא יכול לפחות לקחת או את השבח או את ההנאה, מה שפחות, אבל משהו צריך לקבל. אבל הכה אצלנו לא השביח לו שום שבח נכסים, אלא שהצילו מגביית בעל חובו, ולא מדייה אבלי. והווה כמבריח ארי מנכסי חברו, כלומר ראה אריה שרוצה להיכנס ופשוט הניס אותו, דאף על גב דמהנה אותו, לא מתחייב מידי. ואם כן, התוספות כאן מציגים לפנינו שני אבות טיפוס של הנאה לחברו. אב טיפוס אחד, כאשר זה מוביל להנאה ממשית, הוא בנה משהו, יצר משהו. אב טיפוס אחר זה כאשר הוא רק מסלק נזק, מסלק הפסד מממון חברו, הוא מבריח ארי. ובאמת, בהמשך דבריהם, התוספות מבהירים שלא תמיד ניתן להגיע לאיזושהי הגדרה משפטית חותכת, חד משמעית, בשאלה עד כמה ראובן גרם הנאה לשמעון. ולעיתים דווקא תקנת הציבור, הרצון לאפשר איזושהי עזרה הדדית, היא זאת שקובעת. אני עובר להמשך התוספות, החלק שנמצא בדף קופרט עמוד א', ואומר רבי, כי מן הדין היה ודאי פטור כדי משמע הכה, אלא תקנת חכמים הטעם שישלמו לו כדי שישיב עבדתו של חברו, וכן בקידם ברועים ובמקלות, לגבי שומר שעשה יותר ממה שנדרש ממנו. אבל פורח חובו ועמד אחד ופרנסת אשתו, למה לנו לעשות תקנה על זה? אז רק כדי לסבר את האוזן, התוספות הזה קצת מזכיר את עמדת התוספות בסוגיה הגדולה של נזק עקיף, דינה דגרמי. כלומר, בניגוד לרמב"ן בקונטרס דינה דגרמי שלו, שמבקש לנסח הגדרות משפטיות ולהבדיל בדיוק מה בין גרמה לגרמי, התוספות סבורים שאין הבדל. ההבדל בין גרמה לגרמי זה השאלה עד כמה הנזק מצוי, עד כמה הרגישו חכמים צורך להתקין תקנות ולהסדיר את העניין לרווחת הציבור. כך גם כאן, ייתכן שבמצבים מסוימים תהיה תקנה, שמי שהנה את חברו, מי שהציל את ממונו, באמת יקבל על זה פיצוי. אבל התקנה נקבעת בהתאם למקרים, ולא בכל תרחיש צריך באמת לתקן תקנה כזאת. אז כאמור, השאלה היא באמת שאלה גדולה של מי שהתנדב לתת הנאה לחברו. ואכן במשפט הכללי המושג הזה של מתנדב זכה לדיונים רבים, ובמדינת ישראל נחקק בשנת תשל"ט חוק שהכותרת שלו היא עשיית עושר ולא במשפט. והחוק הזה בא להסדיר בדיוק את כל המקרים שבהם אדם מרוויח ממעשים של חברו שפועל עבורו, אבל בלי ציווי מפורש. עכשיו, בראש ובראשונה הדברים האלה קשורים לסוגיה של זה נהנה וזה חסר, זה נהנה וזה לא חסר, אבל אחד הסעיפים שם בחוק קשורים בפירוש לעניין הזה של הפורע חובו של חברו. המקור השלישי ששלחתי אליכם מקודם קישור, אבל זה כבר ממש קונטרס עצום של מאות עמודים, שחיבר הרב יונתן בלס בשיתוף עם גדולי החוקרים של המשפט העברי, עורך דין מיכאל ויגודה ופרופסור מנחם רקובר ואחרים, והוא כותב קונטרס גדול שמסביר שמה שמייחד את אותו חוק, כבר די ישן, משנת תשל"ט, זה שבאמת מדובר על חוק שבו המחוקק הישראלי בוחר להזניח את אותו מושג של מתנדב שמקורו במשפט האנגלי, ולקבל דווקא את התפיסות של המשפט העברי, שמבוססות על הסוגיה שלנו. אם מתי אנחנו אומרים הניח מעותיו על קרן הצבי, אם מתי אנחנו אומרים שבכל זאת הוא זכאי לקבל משהו כי זה נהנה וזה חסר, או זה נהנה וזה חסר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וכאמור זהו קונטרס עצום, מי שיש לו זמן מוזמן להמשיך ולעיין. אם כן, סוגיית הפורע חובות של חברו, כמו שאמרתי, סוגיה נרחבת עד למאוד, בהלכה, בלמדנות ובמשפט העברי, ואידך פירוש ההוא זיל גמור. עד כאן חלק ראשון של דברינו להיום, אנחנו עוברים אל החלק השני, דף קח עמוד ב, אחרי שלמדנו שתי מחלוקות בין חנן לבין בני כהנים גדולים, שתי המחלוקות כמובן קשורות לנושאים שלנו, לנושאי מסכת כתובות, הן לגבי השבועה של מי שהלך בעלה למדינת הים כשהיא גובה מזונות, והן לגבי מצב שבו מישהו אחר בא ופרנס אותה, אנחנו עוברים לעוד שבע מחלוקות בין אדמון לבין החכמים, חלקן קשורות למסכת כתובות, אבל חלקן כבר יפליגו לעניינים אחרים. אומרת המשנה דף קח עמוד ב למעלה. אדמון אומר שבעה, כלומר שבעה דברים. מי שמת והניח בנים ובנות, בזמן שהנכסים מרובים, הבנים יורשים והבנות ניזונות, כך מצב רגיל של ירושה, שירושה מגיעה לבנים, אבל בנותיו של האבא אכן ניזונות מנכסיו עד לנישואיהם. לעומת זאת, אם הוא השאיר רק נכסים מועטים, ורש"י כאן אומר נכסים מועטים, הכוונה שלא מספיקים ממש ל-12 חודש, אז הבנות הן אלה שמקבלות, הבנות ייזונו, והבנים יחזרו על הפתחים. אדמון אומר, בשביל שאני זכר, הפסדתי? אם אבא השאיר קצת כסף, אז הכל הולך לבנות והבנים לא מקבלים כלום? אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. אומרת הגמרא, מהי כאמר? מה בדיוק הטענה של אדמון? אמר רבא, יחי כאמר, בשביל שאני זכר וראוי לעסוק בתורה, הפסדתי? כלומר, אדרבה, העוסקים בתורה הם אלה שצריכים לקבל אפילו יותר. כלומר, באה ואמינה, התפיסה היא שכל הירושה לבנים לא באה אלא כדי שיעסקו בתורה. יכול להיות שבמצב אידיאלי זה רצוי. תוספות מצטטים את הגמרא לאל בכתובות, שבאמת מדברת על זה שאב נדרש לפרנס את בניו כדי שיעסקו בתורה. אבל בבואינו לעסוק בירושה דאורייתא, אי אפשר להתנות את זה בזה שילמדו תורה. ולכן אמר לי רבא, מן דאסיק בתורה הוא דיירית, מן דלא אסיק בתורה לא יארית. מה זה קשור, לומד תורה או לא לומד תורה? גם בן שהוא אמר ארץ גמור ולא לומד תורה, עדיין יורש את אביו. אלא אמר רבא, הכי כאמר, בשביל שאני זכר וראוי לירש מנכסים מרובים. כלומר, כאשר יש הרבה נכסים אז אני מקבל הכל, אז זכות היתר הזאת שיש לי שם גורעת ממני כאן כשהנכסים מועטים, בשביל שאני זכר וראוי לירש מנכסים מרובים, הפסדתי לנכסים מועטים, ואם כן, זוהי תמיהתו של אדמון, וכאמור, אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. התוספות כאן תמהים על כך, שבהמשך הסוגיה, שבעזרת השם נספיק לראות עוד מעט, התברר שבכל המקומות שבהם רבן גמליאל באמת מסכים עם אדמון, ואומר רואה אני את דברי אדמון, אז באמת הלכה כמותו. אבל כאן במשנה שלנו, כבר ראינו כמה פעמים במסכת, שההלכה לא כמו אדמון, הלכה כדברי החכמים. שאם אין מספיק מזונות, אז הבנות קודמות, והם אלה שיזונו, והבנים יחזרו על הפתחים. כך קושיית התוספות, שמצד אחד צריך לפסוק כאדמון, שמחלקים גם לבנים, אבל מצד שני, הסוגיות לאורך המסכת פוסקות דווקא כדעת החכמים. התוספות מציעים תשובה מאוד מקורית לשאלה, ואומר רבנו תם, דהיינו תם עדי אדמון, לאו לאיפלוג ימילת עדי חכמים עתה, אלא מיתמה באלמה הוא. ורבן גמליאל נמי דאמר, רואה אני את דברי אדמון, לאו משום פסק דין, אלא משום שבאמת יש לי תמוה. כלומר, לעתים מביאים תמיה על הלכה כלשהי, אבל כמו שלמדנו, לא מתים מקושייה. ההלכה במקומה עומדת. אם יש נכסים מועטים, הבנות יזונו, הבנים יחזרו על הפתחים. אומר אדמון, איי, אבל זה לא הוגן. בסדר, לא כל כך הוגן. אבל כך קבעו חכמים. ואם כן, בא רבנו תם לומר, באמת, הלכה כאדמון, כמו שנראה את כללי הפסיקה בהמשך, שבכל מקום שרבן גמליאל מסכים עם אדמון, הלכה כמותו. אבל גם כאן, פה בעצם אין מחלוקת. אדמון לא בא לחלוק, הוא רק מביע תמיהה. עכשיו, הריטב"א מאוד מתקשה לקבל את הפירוש הזה של רבנו תם. הריטב"א אומר, מה, ברור שיש פה מחלוקת בין אדמון לבין חכמים? ולכן הריטב"א מצידו נאלץ לומר שאף על פי שהכללים שנראה עוד מעט, לפי הכללים האלה היינו אמורים לפסוק כאדמון, צריך לומר שלכל כלל יש יוצא מן הכלל. המחלוקת הזו אין הלכה כאדמון, הלכה כחכמים. אז כאמור, גם לריטב"א, גם לרבנו תם, גם הרמב"ם, גם שאר הראשונים, מוסכם על הכל, שהבנות יזונו והבנים יחזרו על הפתחים, השאלה זה רק איך להסביר את התמיהה של אדמון, האם הוא אכן חולק, או שהוא רק מביע מחאה, מביע תמיהה, אבל לא מביע הלכה אחרת ולא חולק על דברי החכמים. ממשיכה, המשנה קופת עמוד ב' במשנה השנייה, וכאן אנחנו עוברים גם כן לסוגיה ידועה וגדולה, סוגיה גם במציע, אבל בעיקר המסכת שבועות, סוגיית מודה במקצת, וכאן לא נאריך בזה, כי הסוגיה הזאת יש הרבה הזדמנויות אחרות ללמוד ולהרחיב בה יותר. אומרת המשנה השנייה, דף קופת עמוד ב', הטוענת חברו כדי שמן והודה בקנקנים. כלומר, בא ראובן לשמעון ואומר, אתה חייב לי 10 כדי שמן, ושמעון ואומר, אני את הקנקנים, נתת לי קנקנים ריקים, אותם אני באמת צריך להחזיר, אבל שמן, אני לא חייב לך בכלל שמן. אדמון אומר, הועיל והודה במקצת הטענה היא שווה, קרה קלאסי של מודה במקצת, הוא תובע שמן וקנקנים, הוא כופר בשמן אבל מודה בקנקנים, זה מודה במקצת. החכמים אומרים, מה פתאום, אין הודעת מקצת ממין הטענה, מה שקרוי אצלנו, טענו חיטים והודה לו בסעורים, הוא תבע ממנו שמן, והוא מודה לו בקנקנים. אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון, שדווקא יש כאן הלכה של מודה במקצת. אומרת הגמרא שמע מינה לרבנן, שחולקים על אדמון, תענו חיטים וסעורים, והודה בסעורים, פטור. כלומר, ברגע שאותו אדם בא וטבע כדי שמן, אז הוא בעצם מבקש שני דברים. מבקש את הקדים, מבקש את השמן. זה כמו אדם שטובע חיטים וסעורים, ואז בעל דינו מודה לו בסעורים. אז לכאורה מדברי החכמים, שאומרים שאין ההודעה ממין הטענה, משמע שאם תבעו חיטים וסעורים, והודע רק בחלק מן התביעה, כלומר רק בסעורים, פתור. אז אם ככה, להם התאה ותיובת, רב נחמן אמר שמואל בסוגיה בשבועות, אמר רב נחמן אמר שמואל, תענו חיטים וסעורים, והודע לו באחד מהן חיה. כי זה ממש דין של מודה במקצת. אם כן, לכאורה משנתנו מוכח, כנגד דברה. הגמרא אמר רב יהודה אמר רב, בתוענו מידה. לא, לא, לא. כאשר הוא טבע כדי שמן, כאשר הוא טבע 10 כדי שמן, אז הוא לא דיבר בכלל על הקדים, אלא הוא בעצם התכוון להגיד 10 ליטר של שמן. כל קד שמן זה ליטר אחד, והוא התכוון, אתה חייב לי 10 ליטר של שמן, ולכן הוא טבע שמן, הוא הודע לו בקנקנים, וזה מקרה מובהק של טענו חיטים והודע לו בסעורים. אומרת הגמרא, רגע, אי הכי, אז באמת מה הייתה עמדי אדמון? אז באמת אין כאן הודעה במקצת, בטענו חיטים והודע לו בסעורים, זה לא מודה במקצת. אמנם גם זו מחלוקת בין התנאים, כמו שהתוספות כאן מזכירים, אבל באופן פשוט, טענו חיטים והודע לו בסעורים פטור, זה לא מודה במקצת, אז באמת מה סברתו של אדמון? אלא אמר רבא דכולי אלמא, איך אדם אמר לי מלוא עשרה כדי שמן יש לי בבורך, להיות שאומר את המילה מלוא, אז שמן קטן לי, קנקנים לא קטן לי, כלומר הוא ביקש את כמות השמן, הוא לא דיבר על קנקנים, ולכן אם חברו מודה לו בקנקנים, זה תענו חיטים ועודה לו בסעורים והוא פטור, על זה אין מחלוק. מצד שני אם הוא אמר לו, עשרה כדי שמן מלאים יש לי אצלך, ברור ששמן וקנקנים קטן לי, הוא מבקש גם וגם, ואז אם באמת יודה לו בקנקנים, זה מודה במקצת, כי פליגי מחלוקת אדמון וחכמים, זה היכה דאמר לי, עשרה כדי שמן יש לי אצלך. אדמון אומר, יש בלשון, בלשון הזה לשון קנקנים, לא אמר עשרה כדי שמן מלאים, אלא עשרה כדי שמן. אדמון מבין שהתביעה היא גם על הקנקנים, רבנן סברי מה פתאום, אין בלשון הזה לשון קנקנים, והתביעה היא רק על השמן. אומרת הגמרא, רגע, אז בואו נחזור לאותה מחלוקת שהזכרנו מקודם, תענו חיטים וסעורים ועודה לו בסעורים, אלא, תעמד אין בלשון הזה לשון קנקנים, האילו יש בלשון הזה לשון קנקנים, כמו שאמרנו לגבי מי שטבע עשרה כדי שמן מלאים, אז באמת היה חייב, כלומר חכמים היו מודים לאדמון. אם ככה, למת היה ותיובתא דרבי חייא בר אבא, שחולק שם באותה סוגיה בשבועות, ואומר, אמר רבי חייא בר אבא, תענו חיטים וסעורים והודה לו באחד מהם פטור, אבל הנה מהסוגיה שלנו מוכח שחייב. אמר רב שימי בר אשי, לא, 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 זה עדיין לא דומה, מדוע? כי נעשה כמי שטענו רימון בקליפתו. התובע את חברו חיטים וסעורים, אלה בעצם שתי תביעות שונות. ולכן אם הודה לו בסעורים, זה לא נחשב מודה במקצת. הוא טבע חיטים ובזה הוא כופר בכל, הוא טבע סעורים ובזה הוא מודה בכל. אבל אין כאן מודה במקצת. לעומת זאת, מי שאומר לחברו, אתה חייב לי רימון. אז חברו אומר לו, לא, אני חייב לך רק את הקליפה של הרימון. נו באמת, אין דבר כזה. רימון וקליפה זה דבר אחד. ולכן פה גם כדי שמן, הקנקן, הקד והשמן זה דבר אחד. ולכן ברור שיש כאן דין של מודה במקצת. הקנקנים היו חלק מהותי מן התביעה. מה תפל הרבינה? לא נכון, זה לא דומה. רימון בלא קליפתו לא מינטה. אי אפשר לקנות רימון לא בקליפה. זה ברור שזה דבר אחד. אבל שמן מינטה בלא קנקנים, ראינו את זה מקודם. יש מצב שבו אדם יתבע מחברו רק שמן. הוא לא מדבר על קנקנים, אתה חייב לי רק שמן. אלא הגמרה הולכת להוקימת עוד יותר רחוקה ואומרת, תחה במה יסקינה, תאמר לי, עשרה כדי שמן יש לי אצלך, ואמר לאידך, שמן לא היו דברים מעולם. לא, 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 שמן מעולם לא התחייבתי לך. וגם באותם עשרה קנקנים של שמן שאתה אומר, גם כן חמישה איתלך וחמישה לאיתלך. כלומר, הוא מודה במקצת על הקנקנים. ואז אדמון אומר כך, יש בלשון הזה לשון קנקנים. כלומר, מראש הוא טבע גם שמן וגם קנקנים, ולפחות על הקנקנים הוא ממש מודה במקצת. טבע ממנו עשרה קנקנים, הוא מודה לו בחמישה, זה בדיוק מודה במקצת. חייב שבועה. אז מי גודק המשתבה הקנקנים, מתוך שהוא חייב שבועת מודה במקצת על הקנקנים, משתבה נמי השמן על ידי גלגול. זה מה שנקרא גלגול שבועה, היות שבשבועה אחת הוא התחייב, אז ממילא מגלגלים עליו שבועה גם על השמן, זו סברת אדמון. רבנן סברי, לא, אין בלשון הזה לשון קנקנים, אלא מראש הוא טבע רק שמן, ולכן מה שהוא בא אחר כך ואומר לו, אני חייב לך חמישה קנקנים מתוך עשרה, אז מה שטענו לא הודע לו, מה שהודע לו לא טענו, ההודעה איננה ממין הטענה, ולכן ברור שהוא פטור מן השבועה. הריטב"א כאן העיר שהסוגיה שלנו היא מסוגיות המתחלפות, כלומר נמצאת במקביל במסכת שבועות בדף מם, אלא ששם השמות שונים, ובכלל כל מהלך הדיון, ההוכחה ממשנתנו, אם מוכיחים מאדמון, מוכיחים מחכמים, שם המהלך שונה, זאת אומרת הסוגיה היא מקבילה אבל מתחלפת. הדבר כמובן משפיע על הכרעת ההלכה, גם התוספות כאן אצלנו עוסקים בזה, אבל השורה התחתונה מוסכם על הראשונים שטענו חיטים והודה בסעורים אז ברור שפטור, לעומת זאת טענו חיטים וסעורים והודה באחד מהם אז הוא חייב. שוב השאלה מה מוכיחים ממחלוקת אדמון וחכמים לדיון הזה, אז כאמור זה יש הבדל בעניין הזה בין הסוגיה שלנו לבין אותו הסוגיה במסכת שבועות, כמו שאמרתי לא כאן המקום והזמן להרחיב בעניין הזה של מודה במקצת, ועוד חזון למועד עוד תהיינה הזדמנויות לעסוק יותר בהרחבה בסוגיה הזו. אני רוצה שנספיק גם את המחלוקת הבאה בין אדמון לבין החכמים. אומרת המשנה דף קופרת עמוד ב' למטה, הפוסק מעות לחתנו, הוא פשט לו את הרגל. היה וורט גדול, עשו תנועים, עשו חגיגה של אירוסין גדולה מאוד, והשוור הבטיח, הוא ערים וגבעות, רכב ודירה והכל, הוא פשט לו את הרגל. המשנה שלנו היא המקור לביטוי העברי, שמופיע גם במילון אליעזר בן יהודה, לביטוי פשיטת רגל. ובאמת מעניין שנחלקו כאן הראשונים, מה פירוש המילים האלה, מה זה פשיטת רגל, רש"י מביא שני פירושים, אני קורא ברש"י, הוא פשט לו את הרגל לשון ביזיון, ואמר נואש שאינו חש לי דבריו, תולטית שעל גבי רגלי. זה קצת קרוב לפשיטת רגל שאנחנו מכירים היום, כלומר כאשר אתה הזמנת משהו מחנות, ואז החנות פשטה את הרגל, אז אמר לך בעל החנות, אני לא רוצה להשתמש ביטויים בסלנג של הרחוב, אבל כאילו, תנקה לי את הרגליים, או לך תחפש את החברים שלך, או משהו כזה, לשון ביזיון. זה הפירוש הראשון ברש"י. פירוש השני אומר רש"י, ואני שמעתי, תלה אותי על עץ ואין לי מה ליתן. כלומר, פשט לו את הרגל, מה קורה כשתולים בן אדם על עץ, אז רגליו מתנדנדות באוויר. אז פשט לו את הרגל, הכוונה, אתה יכול לנער אותי על העץ, הרגליים מתנדנדו, אבל אין לי מה לשלם. המאירי מביא שני פירושים אחרים, אני מקריא את המאירי, אומר המאירי, הוא פשט לו את הרגל, כלומר, שהלך לו האב בדרך רחוקה. כלומר, לקח את הרגליים שלו וברח. שינס מותנה וברח, זה המשמעות של פשט לו את הרגל. ועוד כותב המאירי, או שמדובר על מצב שהאבא מת. אומר המאירי, שהלך אף על המיטה, בני אדם רגילים לומר לשון פשיטת רגל. כלומר, פשט את איבריו, ובאמת פושטים את איבריו של המת. זאת הכוונה. בסדר? אז אם כן, יש פירושים שונים מה זו בדיוק פשיטת רגל, אבל הכל הולך אל מקום אחד, וכולנו יודעים מה זו פשיטת רגל. החתן, האבא של הכלה התחייב, התחייבויות גדולות לגבי החתן, ואומר, מצטער, אין לי מה לשלם. אז מה עושים? הפוסק מאוד לחתנו, פשט לו את הרגל, אומר את המשנה, קופתת עמוד א', תשב עד שתלדין ראשה. ומה לעשות? אומר החתן, סליחה, הבטיחו לי. אני לא מוכן לעשות חופה, לא מוכן להזמין את כל המוזמנים והתזמורת והאורחים והכיבוד, עד שלא ישלמו לי. ואם לא ישלמו לי, אז שתשבי על מנה בית אביך, תשב עד שתלבין ראשה. אדמון אומר איזה מין דבר, זה יכולה היא שתאמר, אילו אני פסקתי לעצמי, כלומר אם אני הייתי מתחייבת לך משהו ולא עמדת בהתחייבות, בסדר, ישב עד שתלבין ראשי, תטיל עליי סנקציה שאני לא יכולה להתחתן איתך, וגם לא יכולה להתחתן עם גבר אחר, כי כבר מקודשת לזה, עד שתלבין ראשה, אבל עכשיו שאבא פסק, אבא שלי נתן לך הבטחות, מה אני יכולה לעשות? ולכן או כנוס, או שתסכים לקבל אותי כמו שאני, בלי ההבטחות הגדולות של אבא, או לפחות יפתור, כלומר לפחות ייתן לי גט, כדי שאני יכולה להתחתן עם מישהו אחר, אבל אל תשאיר אותי עד שתלבין ראשי. אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. ואין ספק שכאשר קוראים את המשנה הזאת, אנחנו גם כן קצת מזדהים רבן גמליאל עם אדמון, כלומר מה היא אשמה בזה שאבא שלה הבטיח? למה נוקטים כנגדה שהיא תשב עד שתלבין ראשה? אומרת הגמרא, מתנית אין דלוקי הייתה. כלומר, הגרסה שמשנתנו שונה מן הגרסה שבברייתא. דתניא אמר רבי יוסי ברבי יהודה, לא נחלקו אדמון וחכמים על הפוסק מאות לחתנו, פשט לו את הרגל, שיכולה היא שתאמר אבא, אבא פסק עליי, מה אני יכולה לעשות? כלומר, כמו שאנחנו אמרנו, וזה כולנו רואים את דברי אדמון. אם אבא שלה הבטיח, למה צריך להטיל סנקציות כנגדה? על מה נחלקו? על שפסקה היא על עצמה. היא זאת שהבטיחה, אחרי הקידושין או לפני הקידושין, שהיא תביא כך וכך נכסים. ואז חכמים אומרים, תשב עד שתלבין ראשה, עד שלא תעמדי בהתחייבויות שלך, אז תישארי בין שמיים וארץ, לא מתחתנת עם הבעל הזה וגם לא עם בעל אחר. אדמון אומר, יכולה אישה תאמר, כסבורה אני שאבא נותן עליי. אני הבטחתי, אבל אני מאיפה יש לי לשלם? הייתי בטוח שאבא שלי ישלם את ההתחייבויות שלי. ועכשיו שאין אבא נותן עליי, מה אני יכולה לעשות? או כנוס או פטור? אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. וכאן אני חושב שהאינטואיציה היא דווקא יותר עם החכמים ופחות עם אדמון. כי אם את התחייבת, אז תעמדי בהתחייבויות שלך. אם את לא יכולה לעמוד בהתחייבויות, אז מה את רוצה מהבעל? למה הוא אשם? ובכל זאת בא אדמון ואומר, גם כאן יכולה שתאמר לו או כנוס או פטור. טענה, במה דברים אמורים בגדולה, אבל בקטנה הקופי. אומר רש"י, ככה משמע גם מן הרמב״ם, שהברייתא הזאת הולכת על הברייתא הקודמת. כלומר, גם במקרה שהיא זו שהתחייבה, ואז אמרנו שאם היא התחייבה, אז לפי החכמים תשב עד שתלבין ראשה, במה דברים אמורים אם היא גדולה. אבל בקטנה קופי. אומרת הגמרא קופין למען, את מי קופין? אילא אם לאב, שמדובר על מצב שבו קופים על האבא לשלם, אז איפכא מבעי אליה. כלומר, הפוך, דווקא אם מדובר על מצב שבו היא גדולה, אז יש סברה לומר שאנחנו נכפה את האבא לשלם. כאילו, הבת שלך התחייבה, אתה ידעת מה היא עושה, אתה צריך לשלם. אבל כאשר היא קטנה, מה אתה רוצה מהאבא? על מה תכפה את האבא לשלם מה שהבת שלו קטנה? הוא אומר, תגידו, לא הבנתם שמה שילדה קטנה אומרת זה לא רציני? מה פתאום תחייב את האבא לשלם? אלא, אמר רבא, מדובר על מצב שקופים את הבעל ליתן גט. וזו בדיוק הנקודה. אם היא באמת גדולה, והיא זו שקיבלה את ההתחייבות על עצמה, אז הבעל יכול לומר, סליחה, סליחה, תשב עד שתלבין ראשה. אבל אם מדובר על מצב שבו היא קטנה, אף על פי שהיא זו שהתחייבה, עדיין קופים על הבעל ליתן גט, ואומרים לו, תקשיב, היא קטנה. היא לא ידעה למה היא מתחייבת. אתה עצמך לא היית אמור לצפות לכל הדברים שהיא התחייבה. ולכן קופים על הבעל ליתן גט, כי את ההתחייבות מראש הוא קיבל מילדה קטנה. כאמור, כך מסביר רש"י, כך משמע מפסק הרמב״ם, התוספות כאן בסוף דף קופחת עמוד ב' כנראה מסבירים את הסוגיה קצת אחרת, התוספות מסבירים שכל ההתחייבות כאן זה לא בדיוק התחייבות שלה, אלא התחייבות שהייתה בפניה, ויכול להיות שהתחייבות שלו וכולי, אבל כדי למצות את דברי התוספות צריך יותר עיון, וזמננו הולך ומתקצר, אז מי שרוצה ישנים את דברי התוספות בסוף דף עמוד ב' עם המהרש"א, כנראה הם לומדים את הסוגיה קצת אחרת מרש"י. ולסיום, שלושה המחלוקות האלה, בין אדמון לחכמים שראינו, הצד השווה לשלושה המחלוקות זה שבשלושה המשניות שראינו, רבן גמליאל נוטה לקבל את דברי אדמון, ומכאן מבקשת הגמרא לנסח מסקנה להלכה. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בן אלעזר משמי דחזקי, כל מקום שאמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון, הלכה כמותו. כלומר, בעצם בשלושה המשניות הללו, בניגוד למשניות הבאות, ששם רבן גמליאל לא יאמר רואה אני את דברי אדמון, אבל בשלוש המשניות הללו באמת הלכה כמותו. אמר לי רב לרב נחמן, אפילו בברייתא, הרי אנחנו מקודם ראינו שהברייתא מנסחת אחרת את המשנה, אבל גם בברייתא רבן גמליאל רואה את דברי אדמון. אמר לי, מי כאמרינן במשנה? בכל מקום שאמר רבן גמליאל כאמרינן, בין במשנה, בין הברייתא, שמירים כאן התוספות, שכמובן אי אפשר לפסוק גם כמו המשנה וגם כמו הברייתא. כי הברייתא חולקת על המשנה, הברייתא אומרת שבמקרה של המשנה בכלל אין מחלוקת. אבל הכוונה היא שאכן בכל מקום שאמר רבן גמליאל הלכה כמותו, בין שזה במשנה, בין שזה בברית. משיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי זירא, אמר רבא ירמיה, שני דברים שאמר חנן, הלכה כיוצא בו. שבעה דברים שאמר אדמון, אין הלכה כיוצא בו. וכאן נחלקו רש"י ורבנו חננאל שבתוספות, מה פירוש הביטוי כיוצא בו. רש"י מסביר כיוצא בו, הכוונה כדעת התנא שמסכים איתו. בשתי המשניות הקודמות, חנן אומר כך וכך, ורבן יוחנן בן זכאי אומר, רואה אני את דבריו. במחלוקות שלנו, אדמון אומר כך וכך, ורבן גמליאל רואה את דבריו. אז אם כן, כיוצא בו, הכוונה כדעת התנא שמסכים איתו. רבנו חננאל בתוספות מסביר, לא, כיוצא בו, אולי יותר משמע כמו כיוצא בו של העברית שלנו, כלומר, בדימוי מילטה למילטה. כמו שאנחנו פוסקים כמותו כאן, כך אנחנו יכולים לפסוק כמותו גם במקומות אחרים. עכשיו, כבר הזכרתי לאל את הריטווה שאומר שכללי הפסיקה בסוגיה שלנו, שאומרים שבכל מקום הלכה כמו אדמון, לא עד כדי כך נוקשים, כי גם ככה הניסוח פה הוא קצת סבוך, כמו שנראה מיד, ולכן בהחלט יכול להיות שבנושא הראשון של נכסים מועטים, שהבנות יזונו והבנים יחזרו על הפתחים, יכול להיות שאין הלכה כאדמון. על כל פנים, אנחנו נפרש כפירושו של רש"י את העניין של כיוצא בו, הכוונה כמו התנא שמסכים. ובכן, אני קורא שוב, אמר רבי זירא, אמר רבא בר ירמיה, שני דברים שאמר חנן, הלכה כיוצא בו. כלומר, הלכה כמו חנן וכמו רבן יוחנן בן זכאי שמסכים לו. שבעה דברים שאמר אדמון, אין הלכה כיוצא בו. אומרת הגמרא, מה היא אמר? הנה מה אחי כאמר, שני דברים שאמר חנן, הלכה כמותו וכיוצא בו, כלומר כמו חנן וכמו רבי יוחנן בן זכאי שמסכים לו, ושבעה דברים שאמר אדמון, אין הלכה כמותו, וגם לא כמו היוצא בו, כלומר לא כמו רבן גמליאל שהסכים איתו, אבל זה סותר את מה שאמרת לפני רגע, ואמר רבי יצחק בן אלעזר במשפט חזקיה, כל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון, אז כן הלכה כמותו. אלא אולי אחי כאמר, שני דברים שאמר חנן, הלכה כמותו וכיוצא בו, כלומר הלכה כחנן וכרבי יוחנן בן זכאי, שבעה דברים שאמר אדמון, אין הלכה כיוצא בו, כלומר אין הלכה כרבן גמליאל שמסכים איתו, אבל כמותו, כלומר כמו אדמון, אז הלכה בכולו. אבל גם זה לא נכון. ואמר רבי יצחק בן אלעזר במשפט חזקיה, כל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון, הלכה כמותו. משמע שכשהוא אמר אין, כלומר באותם מקומות שרבן גמליאל מסכים לאדמון, אז הלכה כמותו, ובשאר המחלוקות שנראה במוצאי שבת, אין הלכה כמו אדמון. אלא, אומרת הגמרא, אחי כאמר, שני דברים שאמר חנן הלכה כמותו וכיוצא בו, הלכה כמו חנן, הוא כמו רבן יוחנן בן זכאי שהסכים, שבעה דברים שאמר אדמון, יש מהן שהלכה כמותו וכיוצא בו, כלומר לעתים אנחנו פוסקים הלכה כמו אדמון, הוא כמי שמסכים איתו, כרבן גמליאל, ויש מהן שאין הלכה כמותו אלא כיוצא בו, דהיינו כמי שחולק עליו, דהיינו בכל מקום שאמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון, אז הלכה כמותו, אבל באינך, במחלוקות האחרות, אין הלכה כמותו. אז עד כאן דברינו להיום. עזרת השם במוצאי שבת, הלימוד האחרון של בין הזמנים, של שידור מהבית, ביום ראשון חוזרים לישיבה. בעזרת השם, אז מטרתנו במוצאי שבת היא להשלים עד הסוגיה בדף קופיון, אולי קופיון עמוד א', אולי אפילו קופיון עמוד ב' בתחילת העמוד, ובעצם את שלושת הימים בפתיחת זמן חורף, ימים ראשון ושני ושלישי הבאים עלינו לטובה, אנחנו נקדיש לסוגיה האחרונה במסכת כתובות, הסוגיה שעוסקת בשבח ומעלת ארץ ישראל, סוגיה מאוד מאוד מיוחדת, סוגיית שלוש השבועות שלא תעלו בחומה וכו' וכו', מעלותיה של ארץ ישראל, יש הרבה הרבה מה לדבר בסוגיה הזו, אז זה מה שיעסיק אותנו בעזרת השם בפתחו של זמן החורף, ימים ראשון, שני ושלישי, וביום שלישי בשבוע הבא נקיים בעזרת השם סיום למסכת כתובות, כדי שביום רביעי כבר נתחיל את מסכת נדרים. אז זהו המבט קדימה, שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך ובשורות טובות.